שלום הרב לייטמן.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר.
יופי.
היום אנחנו נמשיך לדבר איתך בנושא אישה וגבר, בעצם איש ואישה שכינה ביניהם. נדבר קצת יותר על ניגודים שיש בין גבר ואישה.
כן.
יש לנו רק פסוק אחד היום, כן. של המורה שלך, הרבש, אבל הוא מאוד עסיסי ככה תפס אותנו, יש לנו לא מעט שאלות לגבי הפסוק הזה.
בבקשה.
תודה. אז נתחיל עם הפסוק. הרבש כותב בהבחנות במצבים. הוא כותב כך, איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. ויש לשאול, הלא הם שניהם מנוגדים, ואיך אפשר שיהיה ביניהם שלום? אלא דווקא כשאדם נעשה זכאי, היינו שמהפך הקבלה להשפעה, המכונה קבלה בעל מנת להשפיע, אז יש שלום ביניהם. אחרת, הם במחלוקת. או שאחד נכנע לחברו. ועניין הכנעה לא נקרא אהבה של שלמות. כי הנכנע מצפה תמיד שיהיה לו חזרה את הכוח השליטה.
לי יש כבר שאלה ראשונה. אני מבינה מה זה, הרבש פה כותב, שהוא כותב ששניהם מנוגדים. אני מבינה מה זה שאנחנו בעולם שלנו, שאנחנו יש לנו ריבים, התנגדות, איזה מחלקות, אבל למה הוא התכוון ששניהם מנוגדים מבחינה רוחנית?
שכל אחד נמצא ברצון לקבל לעצמו, וכך אנחנו בנויים, ואנחנו צריכים להתגבר על זה, על הניגוד בינינו, ולהביא את עצמנו להתאמה, להשפעה, שכל אחד לא ירצה לשלוט על השני, אלא כל אחד ירצה לשלוט על עצמו לטובת השני. ואז בתיקון הזה הם מגיעים לחיבור ושלמות.
והרצון לקבל, אתה עכשיו אמרת מההתחלה שזה, הוא מתנגד אחד כלפי השני?
בטח, כל אחד רוצה לשלוט, זה הטבע שלנו. ואומנם כשמתחילים להיפגש גבר ואישה, אז הם צבועים.
צבועים?
כן, כל אחד רוצה להראות לשני כל התכונות שלו הטובות שיש לו, וכך רוצה כביכול למכור את עצמו לשני.
ולמה אנחנו מנסים ככה, למה אנחנו צבועים, למה אנחנו מסתירים כביכול את הרצון לקבל?
זה גם כן בגלל האגו שלנו.
אנחנו מודעים שזה משהו לא בסדר?
כן. תראי איך נפגשים בחור ובחורה, עד כמה שהוא עושה מעצמו מוצלח והיא עושה מעצמה.
כן.
אבל זה דווקא נראה הרבה פעמים כאהבת אמת, אומרים, משהו אמיתי שאני מביע. ופה אתה מדבר על...
זה לא אמת, איזה אמת כאן. כי אני לא אוהב אותה, אני אוהב את עצמי, והיא גם כן לא אוהבת את עצמי. אותי היא אוהבת את עצמה, ואז כל אחד ואחד, הוא משתדל לראות בעיני הזולת, בעיני השני, עד כמה שזה יהיה יותר נעים לשני. כל אחד מוכר את עצמו.
ולא באמת אוהב את השני?
זה לא אהבה בכלל, זה אהבה עצמית, אם כבר.
עושים כל כך הרבה דברים, אחד למען השני, במיוחד בהתחלה.
זה בגלל שנעים להם.
אז זה שאני עושה את עצמי, שאני צבועה, שאני מראה עד כמה שאני טובה, ולא יודעת נעימה, ויכול להיות שאישה טובה, אז אני עושה את זה בשביל עצמי?
בטח. את חושבת שעל ידי זה שאת מראה לו עד כמה את מיוחדת, את מושכת אותו יותר אלייך, אבל זה בינתיים, בהתחלה, ואחר כך את משתמשת בזה.
אני תמיד הרגשתי שזה ככה, אבל לא חושב...
לא נעים?
כן. אני גם זוכרת את התקופה שהכרנו, אני ואיגל, אז זה כן היה מין סוג של הצגה כזאת, כמה אני מושלמת, כמה אני טובה וכמה כדאי לו. אבל לא חשבתי שאני עושה את זה בשביל עצמי, אני חשבתי שאני עושה את זה כדי להרשים אותו.
להרשים אותו, אבל בסופו של דבר בשביל מה? את כביכול, זה לא רק לייך, זה היה על הגבר גם כן. כל אחד רוצה למכור את עצמו כמה שיותר טוב.
בכל זאת, הרב לייטמן פה, אני חוזר לרפש, הוא לא אומר שאנחנו שונים, אנחנו רגילים לראות את הגבר ואישה כשונים, לפעמים מאוד שונים. הוא ממש קורא לזה שניהם מנוגדים.
מנוגדים.
מנוגדים זה מה זה? זה כמו אויבים, אבל זה לא...
אנחנו מנוגדים אחד לשני, אפילו בגוף, בצורה פיזיולוגית, בכל דבר. אנחנו מאוד מנוגדים. זה נעשה ככה בכוונה מצד הטבע, כדי שאנחנו... בסופו של דבר יתקרב ויתחבר וישלים את עצמנו כל אחד על ידי השני.
במה הניגוד הרוחני, אם אפשר להגיד ככה, בינינו?
הניגוד הרוחני שלכל אחד יש רצון לקבל משלו, והוא רוצה למלא את הרצון לקבל הזה.
אבל דווקא בזה אנחנו דומים. היא יש לה רצון לקבל, אני רצון לקבל, מבינים אחד את השני?
לא.
זה לא...
איך מבינים? לא מבינים. אלא כל אחד מבין רק את עצמו.
אבל יש לנו טבע הרי דומה, זה אתה אומר אפילו.
זה שאתה יכול מתוך הרצון לקבל שלך, להבין מה כדאי לך להיראות את עצמו כלפיה, זה רק אומר עד כמה שאתה משתמש בידיעה שלך כדי לקנות אותה.
זאת אומרת, המנוגדים זה העניין של וקטורים, שכל אחד מופנם לתוך עצמו ולא כלפי השני בעצם.
זה קודם כל.
ואז למה יש לנו את הרצון להיות יחד, להתחבר, להתחתן? מאיפה זה בא?
נו, כי זה החיים. לזה יש לנו דחפים פנימיים, שאנחנו רוצים להתחבר ולהזדבק ולהביא ילדים ו... זה ליהנות אחד על ידי השני.
בסופו של דבר זה עדיין רצון לקבל.
זה רצון לקבל ועוד יותר גדול מרגיל, כי אנחנו משתמשים בזה בשני כדי לענות את עצמם.
ויש הבדל בין רצון לקבל של אישה ושל גבר?
קצת, אבל בעצם זה די דומה.
ופה הרבש אומר, אלא דווקא כשאדם נעשה זכאי, היינו שמהפך הקבלה להשפעה, המכונה קבלה בעל מנת להשפיע, אז יש שלום ביניהם.
כן.
אז יש פה איזשהו תהליך.
זה תהליך מאוד מאוד קשה. זהו. יש כאלו שיודעים להכניע את עצמם כלפי הבן זוג, בן זוג, ואז הם מבינים שאין מה לעשות, ככה זה יותר טוב. אנחנו לא נצטרך לריב, אנחנו נסכים, כל אחד ילך לקראת השני, ויהיה בסדר. כן, בפרט שילדים מולדים, וככה זה קורה. אבל בעצם... כל אחד בכל זאת נשאר כאגואיסט.
בעצם הרבש מתכוון פה למשהו יותר גבוה, להפוך
כן,
את ה...
כן, הוא מדבר על התיקון הרוחני, שכל אחד עובד עם האגו שלו, עם הרצון לקבל שלו, כדי להתעלות מעליו, ולהשתמש בכוחות האגו שלו לטובת השני.
ואיך אפשר להתעלות מעל רצון לקבל?
צריכים ללמוד. איך לעשות את זה? אבל בכל זאת, שהוא מתכוון, איש ואישה זכו שרויה, שכינה שרויה ביניהם, הוא מתכוון לזה שכל אחד עולה למעלה מהאגו שלו, מהרצון לקבל שלו, האגואיסטי, ואז הוא רואה את השני כיותר גדול, ועובד למען הזולת, למען השני.
זאת אומרת, אני צריך לראות את אשתי והיא אותי כיותר גדול, יותר גדול, יותר גדולה ממני, יותר גדול במה?
יותר גדולה, חשובה.
אה, בחשיבות.
כן, יותר חשובה.
ואז אפשר להתעלות מעל האגו?
כן, בשביל זה אתם צריכים קודם כל להתעלות מעל האגו. ואז אתם מתחילים לראות עד כמה שאפשר להתחבר.
ובמה אני יכולה, נגיד, לראות אותו יותר גדול ממני? בתכונות שלו, במה?
בהכל. בכל דבר שתרצי.
אז מה עושים עם הדברים שהם נראים קטנים דווקא, פחות יפים בפרטנר שלי? לא לראות אותם?
כן, להשתדל לא לראות אותם, או לראות אותם בצורה יפה. לראות אותם בצורה יפה. על כל פשעים תכסה אהבה. יש כזה משפט.
נכון.
אז מה זאת אומרת? שעל כל דבר רע שאני רואה בשני, שהייתי מזלזל בזה, אז דווקא האהבה שאני אוהב אותו, את השני, היא מכסה על הפער הזה ומביאה אותנו לחיבור.
והיא גם הופכת את התכונות שהיו נראות לי לא יפות ליפות?
כן.
ממש
ככה. אני אוהב אפילו את החולשות שלה, טעויות שלה.
יש בזה כמו חן כזה, כן? כמו עם ילדים.
כמו לילדים, נכון.
יפה. אבל הוא כותב יותר מזה, כך נדמה לי, להפוך את הקבלה להשפעה, מהפך את הקבלה להשפעה.
כן.
מה זה התהליך הזה? ממש הפוך משהו.
שאני לא רוצה לקבל ממנה, אלא דווקא על ידי זה שאני נותן לה, אני נהנה.
ליהנות מנתינה.
כן.
ומה אפשר לתת? זאת אומרת,
מה שהשני אוהב? אחרת זה לא יקרה נתינה?
זאת אומרת שאני צריכה לגלות, להבין מה הוא אוהב,
כן.
מה עושה לו טוב,
כן.
ואז לעשות את זה בשבילו.
כן.
ממש בלי מחשבה לעצמי להשתדל? או זה אפשרי?
זה כבר עניין של כוונה.
כי זה לא נשמע כל כך קל או אפשרי אפילו.
כן, נכון. נכון.
אני מרגישה את זה שאנחנו ממש צריכים להיות, להרגיש אחד את השני, להבין אחד את השני ברמה כזאת שאני לא ארגיש את עצמי?
את תרגיש את עצמך, אחרת את לא תדעי איך להשתנות, להתאים את עצמך אליו. אבל זה הפוך מהרגיל.
כן, זה...
כי בדרך כלל את רגילה להראות לו מה שאת רוצה, מה שאת אוהבת, מה שטוב לך, ורוצה שהוא יקבל את זה והסביע את הרצון הזה.
והוא כותב גם הרבה שבסוף התהליך הזה, אז יש שלום ביניהם.
כן.
עד אז אין שלום?
לא, אין. יש ניגודיות.
אז מה מחזיק אותנו? אותה הצביעות שהזכרת? אותו...
מה מחזיק? מחזיק כוח הקיצון. דת, החברה, סביבה, הקרובים, ילדים. זה מה שמחזיק. אחרת הייתם בורחים זה מזה.
לא, כי לנו נראה שרוב הזמן אנחנו כבר הגענו לאיזשהו שלום. לא יודע, אם עד כמה זה אמיתי.
אופטימי.
את תראי לי בבית, את אומרת. אבל זה, מה יש בהשפעה ש... השפעה זה נתינה קודם כל, אני ככה מבין, כן? זה מה שרבש מתכוון.
שאתה יודע מה היא רוצה ועושה לה כאלה מתנות, אז אתה בזה מקרב אותה. אתה בזה מראה לה עד כמה שאתה אוהב אותה. גם היא אותו דבר.
מה, גם מתנות ולהראות לו?
כן. מתנות זה לא מתנות, זה...
יחס, אולי.
יחס.
כן, ומה יותר נדרש, נגיד, מגבר ומאישה בהתקרבות הזאת? כי זה קצת מוזר לי שאני אקנה לו מתנות, אני...
לא, מתנות זה סתם, זה מילה כזאת. ש, ש, שאת מביאה לבעלך כוס קפה. אז זה תלוי איך את מביאה את זה. זה תלוי איך את נותנת לו את זה.
נכון, לפעמים זה יותר נעים מאיזה מתנה יקרה. תלוי באמת ביחס.
אתה גם תמיד שותה את הקפה שלי.
אני מת על הקפה שלה דווקא. אני קצת גונב אותו.
אז אני אביא לך אותו במתנה.
תודה. ורב לייטמן, השלום שהרבש מתכוון, זה השלום שאנחנו מבינים בתפיסה שלנו?
שלום זה ממילה שלמות. אם אנחנו רוצים לתת זה לזה תענוגים, משהו, דברים נעימים, אז אנחנו משתדלים לבנות מזה איזה יחסים של שלמות.
ומה זה שלמות?
שלמות זה שאנחנו רואים שכל אחד מאיתנו משתדל למלא את החיים של השני.
אז זה תהליך, זה לא מצב סטטי או...
ודאי. זה בונים כל החיים.
אז אני, לי זה נשמע שאני צריכה... כאילו, שהוא כמו המחקר כזה בשבילי, שאני כל הזמן עוקבת?
את נמצאת במחקר לעצמך. עד כמה שאת יכולה לעשות בשבילו דברים נעימים, ועד כמה שמזה יהיה נעים לך.
שאני אעשה לו דברים נעימים ואז יהיה לי נעים?
כן.
שאני עשיתי לו טוב?
כן.
מהנתינה. הרבש, אני אמשיך איתו קצת, הוא אומר שאם זה לא קורה, אחרת הם במחלוקת, או שאחד נכנע לחברו.
כן.
פה יש עניין נוסף של הכנעה, הוא אומר שבעניין הכנעה לא נקרא אהבה של שלמות.
כן, הוא לא עושה זה מתוך האהבה לשני, אלא מתוך זה שנכנע. מה לעשות? אני אישה, אני חייבת... לתת לו לאכול, אז אני עושה משהו.
זהו, יש לי שאלה, כי העולם שלנו הוא כרגע מתנהל בצורה כזאת, שנשים לרוב נכנעות לגברים.
היום?
כן.
כן.
זה עדיין מקובל, כאילו זה במשך כל ההיסטוריה, גם עכשיו כאילו נשים יש, הן יותר מפותחות, הן יותר דרשות, אבל עדיין יש משהו, אני אפילו מרגישה את זה בטבע שלי, ש... עדיף להיכנע, עדיף איכשהו לזרום עם הגבר. והרבש פה כותב שזה, אם זה לא בא מתוך...
אהבה של שלמות.
אהבה של שלמות.
מתוך דחף פנימי. שאני רוצה ככה לעשות.
לא שקופים
על... אחרת זה לא יהיה אהבה.
אז רגע, אני בתור אישה, אני צריכה משהו לתקן עם ההרגשה שלי? שאני נכנעת לגבר?
את צריכה לתקן את עצמך, שמה שאת עושה בשבילו, את עושה את זה בגלל שאת אוהבת אותו, ללא שום סיבה אחרת.
אבל איך באמת אפשר ככה לאהוב בן אדם?
ולא להיכנע?
לא להיכנע, איך יכולה להיות אהבה וכניעה?
כי אנחנו שומעים ממך הרבה דווקא על עניין הוויתורים, שהוא ממש מרכיב של אהבה.
זה בינתיים, אבל בסופו של דבר, כל אחד הוא מכניע את עצמו, מפני שהוא אוהב את השני.
ומה זה, זה אהבה, איזה אהבה זאת?
אהבה טובה, נכונה, רוחנית, שאני אוהב את השני, ואני רוצה לעשות לו טוב. שיהיה טוב לו.
לא מתוך קנייה, לא מתוך דיכוי, כמובן?
רק מתוך זה שאני רוצה שהוא ירגיש טוב, נעים. שהוא ירגיש את ליבי.
אז אם אפשר באמת לעשות את ההבדל בין קנייה לוויתור, כי על ויתור אתה גם מדבר הרבה, אז ויתור זה שונה, כן? זה...
ויתור שמאין ברירה.
לא, קנייה אמרת מאין ברירה, או שלא הבנתי.
גם כן, זה לא חשוב, משתמשים בכאלה מילים, אבל העיקר בשבילנו זה להגיע לאהבה, שאהבה לשני, אם היא חייבת אותי, לחשוב איך לעשות לא נעים.
מצד אחד זה נשמע די פשוט, לעשות למישהו נעים ולאהוב אותו, אבל מצד שני, זה, כשבפועל מנסים לעשות את זה, זה בלתי ניתן. זה מיד יש איזה מחשבות, מיד יש איזה חשבון, יש איזה מה יהיה לי מזה, או אפילו למה אני צריכה לעשות את זה. זה יש איזה דרך להגיע לאהבה הזאת, לעשות טוב באמת אחד לשני?
בשביל מה התחתנת?
לא יודעת. ככה...
פעם אמרת לנו הורמונים, בלי הרבה...
אני האמת היא לא, אף פעם לא רציתי להתחתן.
אני אמרתי ואמרתי פעם, עכשיו זה אני שואל והיום. אחרי שאתם הרבה שנים כבר יחד.
טבע.
מה הטבע?
ככה הרגשתי שיש לי איזה דחף להתחתן, אחר כך להביא ילדים, אבל מכתחילה לא הרגשתי שאני באמת רוצה להתחתן. לא דמיינתי לעצמי שאני אהיה עם בעל, עם ילדים, לא, הייתי די רחוקה מזה.
טוב.
טוב, זה משתנה עם הזמן, לא?
יכול להיות.
נו, מה להגיד לכם? זה דורש טיפול.
טיפול?
כן, ודאי. טיפול. תקרא שוב את הקטע.
אני אקרא שוב, ויש שם בסוף גם עוד עניין. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. ויש לשאול, הלא הם שניהם מנוגדים, ואיך אפשר שיהיה ביניהם שלום? אלא דווקא כשאדם נעשה זכאי, היינו שמהפך הקבלה להשפעה, המכונה קבלה בעל מנת להשפיע, אז יש שלום ביניהם, אחרת הם במחלוקת. או שאחד נכנע לחברו, ועניין הכנעה לא נקרא אהבה של שלמות, כי הכנעה מצפה תמיד שיהיה לו חזרה את הכוח השליטה.
כן.
זאת אומרת, גם מי שנכנע בסוף ירצה להפוך את הכל ולשלוט?
כן, הוא מסכים מאין ברירה, אבל אם יהיה לו הזדמנות, הוא ירצה להפוך את הכל.
אין בזה יחס נכון, אמיתי.
לא, לא מתוך הלב, לא מתוך הרצון שלו.
ולמה אנחנו כל כך רוצים לשלוט אחד על השני?
זה הטבע שלנו. כאן זה קל מאוד. הטבע.
שאנחנו העליון, שאנחנו היותר...
כל אחד הוא אגואיסט וחושב מצד הטבע, מנקודת בריאתו, רק על טובת עצמו.
וזאת השליטה שאני חושבת רק על טובת
כן,
עצמי?
כן, ודאי.
ואם אני רוצה שהוא יעשה מה שאני רוצה, זה גם...
זה עוד יותר, כן. זאת אומרת שאת לא... לא רוצה לעשות מה שטוב לו, את רוצה שהוא יעשה הכל מה שיהיה טוב לך.
ולמה אנחנו כל כך נהנים מהשליטה הזאת? זה ממש תענוג.
זה הטבע. כך בורא ברא.
אז מה המצב הנכון ביחסים בין גבר לאישה? אם זה לא קנייה ולא שליטה, זה שוויון?
זה שכל אחד הוא... אוהב את השני ודואג לשני.
אפשר להגיד שהם שווים בזה?
כן.
כי היום אנחנו שומעים הרבה על שוויון, אבל בקריטריונים אחרים.
זה לגמרי אחר, כן.
ואיך אנחנו יכולים להרגיש שווים אחד, כל אחד שווה?
אי אפשר.
אי אפשר?
זה רק בתנאי שכולם... גם אחד וגם שני, משתדלים להיות באהבה כלפי השני, ואז לא יהיה להם שום כוח המכריע. אלה הם ירצו באמת לעשות טוב לשני.
קשה.
על כל פשעים תכסה אהבה.
קשה מה שאומרת.
אני מבין אותה, אני מכיר אותה כבר.
אני, אולי זה נדמה לי, דווקא נדמה לי שלגבר קצת יותר קל לקבל את זה. אני טועה?
זה תלוי. הרבה תלוי בחינוך, בסביבה. כן.
אבל זה אפשרי וזה בעצם העבודה...
זה העבודה שלנו עד שאנחנו נגיע לזה. צריכים לפעמים הרבה שנים מהחיים. כן.
אבל לשאלתך, מה ששאלת, שאלת את משה, בשביל מה התחתנו, אז כנראה שזאת התשובה גם.
כן.
העבודה הזאת.
אבל בעצם היא ענתה שהיא התחתנה איתך כדי שאתה תשרת אותה.
אבל נהנה מזה שנינו, רק בהשפעה, כמו שרבש כותב.
כן. ליהנות אפשר רק אם שניהם רוצים להשפיע זה על זה.
ומי במערכת זוגיות, מי הראשון יכול להגיע להרגשה, לא שהראשון, למי אולי יותר קל להגיע להשפעה הזאת, לאישה או לגבר?
הייתי אומר שאולי לאישה, כי בכל זאת היא קשורה למשפחה, דרך ילדים ובעלה, אבל זה יחסי. זה יחסי. בעצם השלום, שלמות, הוא מגיע מתוך זה שכל אחד דואג לשני. זהו. אני חושב עליה איך לעשות לה נעים, קל וטוב, והיא חושבת עליי. וכך אנחנו מגיעים לאיזה יחס הדדי.
ואיך אנחנו יכולים לפתור איזה מחלוקת בינינו? נגיד, אני רוצה לעשות משהו במשפחה, והוא רוצה לעשות משהו, ואנחנו מגיעים לאיזה מחלוקת בתוך זה. אז פה נכנס הוויתור?
כן. ויתור זה בכל רגע ורגע.
ואני מוותרת כי אני אוהבת אותו?
גם כן, בגלל לשמור על שלום משפחה.
ואם אני מרגישה שהוא ממש לא צודק, והוא מתעקש?
אז את צריכה להגיד לעצמך שאולי את טועה. הרי הוא חושב אחרת.
אז זה יוצא שזה עבודה עצמית, פנימית כזאת, כל שנייה.
כן, ודאי.
יש על מה לעבוד.
כן, יש הרבה על מה לעבוד כאן, ותצליחו.
טוב, אנחנו חייבים לסיים.
אני רואה שיש כאן איזה... תחילת הבירור הקשה.
כן.
כן, כי את כל הזמן לי יש הרגשה שאני כן מבינה את זה, שאני כן איכשהו מנסה לעשות את זה. אבל מצד שני, בפנים אני מבינה שזה אותו מקום רע? אותו מקום שאי אפשר לשנות אותו?
אפשר לשנות אותו, אבל על ידי העבודה גדולה על עצמך.
אני אעזור לך.
בסדר.
והיא תעזור בחזרה אליך.
כי עכשיו גם הבנתי שמה שאמרת בהתחלה, שזה הכל מין הצגה כזאת, ואני מרגישה שעדיין ההצגה הזאת נמשכת, שאני...
עד כמעט סוף החיים. אני מקווה שתגיעו לפתרון לפני זה. בהצלחה.
תודה רבה, רב לייטמן.
תודה רבה לך, רב לייטמן.
כל טוב.
כל טוב.